כבר מחז"ל עצמם, מרבותינו הראשונים, שהמועדים כולם, כל המועדים כולם, הם מצטרפים ביחד לקומה שלמה. כל מועד מתקן בחלק שלו, וביחד זה מצטרף לקומה שלמה. כיוון שהמועד האחרון זה, כמו שידוע, חנוכה זה המועד האחרון שלא ניתן להתכתב, הוא נקבע בזמן שכבר לא הייתה נבואה בישראל. אז על כוחנו שצריך להיות בו, צריך להיות בו משהו של השלמה, צריך להשלים, צריך לגמור, על ידו צריך להיות תיקון שלם, צריך להשלים ולגמור לגמרי. כנראה שזה שורש הדבר של מה שכתוב בכמה מקומות באריזל, חוזר על זה כמה פעמים, שבחנוכה תוקם, אלו דבריו. זאת אומרת, הוא אומר את זה בשפה שלו, אבל מה שאפשר להוציא ממנו לפי ערכנו, מה שאפשר להוציא מהדברים לפי ערכנו, הדבריו הם כך: בחנוכה, על ידי מתתיהו, על ידי מתתיהו בנר, הכהנים הגדולים, על ידי כהניך הקדושים, כמו שכתוב, על ידם תוקן מה שנפגם באותה נגיעה ששרו של עשיו נגע בכף ירד יעקב. כך כתוב, אלה המילים. זאת אומרת, כאן בחנוכה תוקן מה שנפגם שם. קצת יותר קצת יותר משתמש במילים שלו, עוד כמה מילים שהוא מוסיף ואומר, הוא אומר שהגם היה באותה מידה בקומת האדם, בקומה הגדולה של האדם. אני אומר מילים, ננסה קצת להבין את זה לפי הרצל. זה היה בירך, דהיינו כפי פשוטם של דברים, זה נקרא ברגל או בכוח ההליכה, ומה ש... בכל אופן, בכוח ההילוך, בכוח ה... באותו כוח שנקרא להמשיך הלאה, ללכת. זה פוגע בירך, או בירך, או במה שנקרא ברא קרא דאבוה. זה פגע במשהו בקומה של יעקב. אבל אותו פנים, זה פגע שם. הפגיעה הזאת הייתה במידה... כך הוא אומר, במידה שנקראת הוד. והדבר הזה תוקן בחנוכה, ממילא, מכאן יוצא שבחנוכה, כן, תוקן מה שנפגם באותה נגיעה. באותה נגיעה בקף ירך יד. זה שחנוכה לפנינו, והסוגיה הזאת היא, אנחנו בתוכה, והסוגיה הזאת של התחלנו בה בשבוע שעבר. אז בוודאי שצריך לנסות להבין לפחות, קצת לפי ערכנו. על מה מדובר פה בכלל? באופן כללי ישנם שתי מידות, מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שתי מידות. אנחנו אומרים את זה כל בוקר בתפילה, משבחים את הקדוש ברוך הוא ואומרים לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה והמתנשא לכל לו. אז אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא בכל המידות האלו, כולם. בסדר הזה, כך כתוב בפסוק. הגדולה, הגבורה והתפארת, אחר כך, והנצח וההוד. כך כתוב. והנצח וההוד. המידות האלו שנקראות והנצח וההוד נתפרשו על ידי הגר"א כך: מידת חסדו של הקדוש ברוך הוא משפיעה חסד, מידת דין משפיעה דין. צריך לצורך ההנהגה, צריך פעם להלביש חסד בהנהגה של דין ודין בהנהגה של חסד. כלומר, לדוגמה, כשההנהגה עם צדיקים, עם מי שהוא צדיק ומגיע לו וטוב, צריך להיות לו טוב, צריך להיות לו טוב, כי הוא אדם שמגיע לו טוב לפי מה שנראה. צדיק ורע לו זאת קושייה שכבר משה רבינו יקשה ולא קיבל תירוץ. זאת אומרת, הסברה מחייבת, הדעת מחייבת, שמי שצדיק יהיה לו טוב. אם קורה שאנחנו רואים אדם צדיק ורע לו, אז ההנהגה הזאת היא הנהגה של דין או הנהגה של חסד. הדברים פשוטים. ההנהגה הזאת בעצם נקראת הנהגה של חסד, אלא שהיא מלובשת בצורה חיצונית של דין. בוודאי, הם מתכוונים הרי לנקות אותו, מתכוונים להשפיע עליו את כל הטוב, את כל מה שמגיע לו. לא לקחת לו מחלקו בעולם הנצחי, לא לקחת מאומה, ולהשפיע לו את כל מה שמגיע לו. ואילו לא היו נפרעים ממנו, מקצת עוונותיו, ולא היו משלמים לו כאן בעולם הזה, שבעצם התשלום כאן, אז הוא בכלל לא שווה ערך, בכלל לא שווה ערך לתשלום שם. אז אם לא היו משלמים לו כאן על מקצת עוונותיו, אז הרי היו מונעים ממנו את כל שפע החסד האמיתי שהיו צריכים לתת לו שם. היו חייבים למעט בזה, כי לא, אי אפשר לתת לו, הרי הוא לא נקי. נמצא שההנהגה בעצם כאן היא חסד. זאת השפעה של חסד גמור, מתכוונים. הפעולה היא פעולה של להשפיע עליו את כל חלקו שמגיע לו בעולם הנצחי. באמת מה שמגיע לו. אבל הדבר הזה מתלבש בצורה של דין. זה מתלבש בצורה של עונש. האדם הזה הרי נראה נענש. הוא נראה נענש. עסוקים כאן, דוגמה לדבר, כן, משל גס. מבקשים מאדם לשלם כסף קטן כדי שהוא יוכל את העודף המעט שמגיע משטר גדול. אז אומר אותו משלם, אני לא אתן לך את השטר הגדול לפני שתיתן לי את ההפרש שבין השטר הגדול לבין מה שמגיע לו. אז אותו אדם מוציא מכיסו קצת פרוטות, כסף קטן, הוא משלם כדי שהוא יוכל לקבל את השטר. אז מי שרואה קטע, מי שרואה רק חצי דבר, אז הוא רואה שהאדם הזה עבד כל היום, עבד כל היום, והוא עוד משלם כסף, עוד מוציאים ממנו, עוד סוחטים ממנו כסף. ככה זה נראה. הוא בא בערב לקחת מה שמגיע לו, אז לא די שלא משלמים לו את משכורתו על מה שהוא עבד כל היום, אלא באים עוד ולוקחים ממנו עוד. זה למי שרואה בקטוע, מי שרואה מעט, מי שרואה את הדברים כך, בדק. אז כך זה נראה על פני השטח, אבל שוטה מסתכל בצורה כזאת. בוודאי שכאן מדובר על תהליך התשלום, צורה של תשלום. הפרוטות האלה שהוא משלם, הוא לא משלם, הוא מקבל. לא שוחטים ממנו כסף, נותנים. אלא שזאת צורת, כך הוא צריך, כך הוא יכול לקבל. אין שום אפשרות שהוא יקבל את השטר הגדול בלי שהוא ישלם קצת את ההפרש שבין השטר הגדול לבין מה שמגיע. כיוון שכל אדם יש איזשהו הפרש קטן, הפרש קטן, צדיק אין בארץ, כי אדם אין בארץ שיעשה טוב בלבד ולא יעשה. אז אותו חטא מונע ממנו את, כן, את התשלום השלם, את חלקו המלא, זה מונע. אז הוא צריך לשלם בחזרה, הוא משלם את העודף לפני שהוא קיבל את השטר הזה, וזה חייב להיות כאן. אם הוא לא ישלם את העודף כאן, הוא יצטרך לשלם אותו שם, ושם אין, שם משלמים במטבעות מאוד מאוד גדול. ועוד יותר מהמשל, כי כאן באמת נתיבים איתו, כי לוקחים ממנו עודף קטן בהרבה ממה שמגיע ממנו שם, מה שהיה מגיע ממנו שם. על כל פנים, הנהגה של חסד, שהיא כולה חסד, כולה השפעת טוב, אבל היא חייבת להתלבש בדין, היא חייבת להתלבש במה שנראה כעונש על פני השד. צורה כזאת של הנהגה היא מידה בפני עצמה, זאת מידה בפני עצמה, זאת לא מידת החסד. מידת החסד אין בה אלא עשיית חסד, היא עושה חסד וזה בלבד, היא עושה אך חסד, אך טוב בחסד. לתת מכות, לגבות במידה הזאת, במידת החסד, אין גוביינה, אין שם גוביינה, שם יש רק השפעה, שם לא גובים, שם נותנים, נותנים ורק נותנים. מידת החסד עצמה אין בה אלא השפעה, זאת מידה בפני עצמה, החסד כשהוא מתלבש במידות כאלה, החסד כשהוא מתלבש באופן כלשהו של מה שנראה כאון, זה פן אחד, זה צד אחד. הצד הזה, זה שייך לקו הימין, לקו החסד. עכשיו הפוך כמובן, גם אותו דבר, יש דין נורא והיום, נורא והיום, שהוא מתלבש בפנים של חסד. זה מה שנקרא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. משפיע על, ההנהגה בפועל היא משפיעה על אותו אדם כל טוב. אבל הטוב הזה הוא בעצם, כן, זה בעצם אכילת כל חלקו לעולם הזה. זאת אומרת, הפעולה הזאת היא בעצם, זה מעשה של עונש נורא והיום, נורא והיום. זה עונש באמת נורא. ההבדל בין כאן לבין המידה הזו, לבין המידה הקודמת, זה משום שכאן העונש הוא שם, והחסד הוא כאן. שם, במידה הקודמת שדיברנו עליה, במידת הנצח, החסד הוא שם והעונש הוא כאן. וכמובן, והדברים לא נערכים זה, זה, זה לעומת זה, זה, זה ליד זה, דברים לא מצטרפים זה, זה ברור, כן, הם לא שייכים בכלל זה. אלו שתי מידות, שהמידות האלה הם תולדה של המידות הגדולות שנקראות חסד ודין, שבהם כביכול בורא העולם מנהיג את העולם. חסד, כל ההשפעה כולה, דין, כל המניעה כולה, כל האיפוק כולו, כל ההסתלקות כולה, כן, כל מניעת ההשפעה כולה היא במידת הדין. דין שמתלבש בהשפעה, חסד שמתלבש בכאילו מניעה, המידות האלה הן נקראות נצח והוד. זה שמם של המידות האלה, זה שמם וזה עניינה, כך הן מוגדרות המידות האלה, כך עניין. הדבר ידוע בחזר, זה ידוע לכל בר ברב, לכל משפטה פעם סידור, אפשר לראות את זה. גם בסידורים בילדים זה נמצא. מה שכתוב בחזר, חסד נחשב בקומה הכללית, בשיעור הקומה של צורת אדם. אז פעולת החסד מתייחסת ליד ימין, ופעולת הדין מתייחסת ליד שמאל. ימין מקרבת, שמאל דוחה. השמאל שומרת את הקיים, לא נותנת להצטרף אליה. השמאל לא מצרפת, השמאל דוחה. אבל הימין מקרבת, הימין משפיעה, הימין היא כולה השפעה. הימין, יד ימין היא השפעה, יד שמאל יד שמאל נחשבת לצד, לצד של הדין. כך זה בשיעור הקומה של האדם, שהאדם נברא כולו מכוון, כן, בכל ענייניו, בכל צורת גופו, לשיעור קומה של המעלה. אז המקביל ליד ימין זה מידת החסד, כך אומרים עליך זה, הדבר ידוע. המקביל ליד שמאל זאת מידת הדין. שמאל דוחה וימין מקרב. אלו הם מידות הפעולה בעצמן, המידות של הפעולה עצמה. כנגד זה ברגליים, אז גם שם זה כך. אבל המידות האלה שהן צורות הגילוי של החסד והדין, צורות הגילוי של החסד והדין, עניינם של טעמים שהחסד מתגלה בלבוש של דין והדין מתגלה בלבוש של חסד, זה דבר ששייך לרגלה, זה דבר ששייך לה, זה דבר שהוא כבר לא שייך לפעולה בעצמה, זה שייך בשיעור קומה של האדם, המקביל שבין גופו לבין המידות העליונות, הצלם אלוקים. זה דבר ששייך לרגליים. ננסה להבין קצת, קצת לפי הרגל. הדברים האלה הם ידועים כמעט לכל בר בי רב, המילים לפחות ידועות, כן. המילים האלה מילים ידועות, מילים מפורסמות, זה דברים שהם שגורים בפי הכל כמילים. ננסה להבין קצת את התוכן. כוחות הפעולה נמצאים בידיים, הפעולה עצמה נמצאת בידיים, הידיים פועלות, יד ימין פועלת מה שהיא פועלת, יד שמאל פועלת מה שהיא פועלת, שם נמצאת הפעולה. תפקיד הרגליים הוא לא לפעול, הרגליים אין תפקידם לפעול, הרגליים אינם עושות דבר, אינם פועלות כלום. עניינם של הרגליים הוא להביא את האדם עם כוחות הפעולה שלו למקומות שבהם הוא לא היה נמצא מלכתחיל. הרגליים עניינם להביא את האדם לכל מקום. הרגליים לא פועלות, אבל הרגליים מביאות אותו אל אותו מקום ששם הוא יוכל לפעול, או מביאות אותו או מרחיקות אותו או כן, מקרבות אותו למקום פעולה אחר. זה עניינם של הרגליים. זאת אומרת, הרגליים מאפשרות, כן, את הגילוי של כל המידות כולו. הרגליים נותנות את האפשרות. הידיים פועלות, הן עושות את הפעולה בעצמה. הרגליים, כל עניינה, כל עניינה, זה רק בהבאה. כאילו, הפעולה היא מוגבלת למקומה, היא נמצאת אך ורק פה. כאן נמצאת הפעולה. באותו מקום שבו אילו האדם היה בלי רגליים, אז הוא היה יכול לפעול רק במסגרת הצרה שגופו נמצא באותו רגע שבו הוא הונח שם. אבל רגליים, רגליים, או כל מערכת, כל מושג הרגליים, כן, זה בגמרא כתוב שגם רחוף כמהלך. המושג המורחב של רגליים, המושג רגליים עניינו שאדם יכול לעבור ממקום למקום, יכול ללכת מקום זה למקום זה. הוא היה פה, אבל הוא יכול לעבור ממקום אחד למקום שני. אז כביכול בורא העולם ברא את צורת האדם עם ידיים שהן כוחות פעולה, ועם רגליים שמאפשרות לו להגיע לכל מקום. רגליים, כוח רגליים, או מה שנקרא רגליים. גם רחוף כמהלך, גם זה נקרא רגליים. על רגלי מישהו אחר. מה שמאפשר גילוי של חסד אמיתי. הרי זה דבר פשוט וברור. אילו המערכת הייתה מערכת ברורה לגמרי מלכתחילה, ימין היה ימין, שמאל היה שמאל, למי שמגיע ימין היה מקבל ימין, למי שמגיע שמאל היה מקבל שמאל. מי שמגיע תחייה היה, היו פועלים כלפיו משמאל דוחה, מי שמגיע לו ימין מקרבת, היו מקרבים אותו. אז לא היה מקום בכלל להמשך ההנהגה. ההנהגה לא יכולה ללכת הלאה, אין לה לאן ללכת, היא נגמרה. היא נגמרה, זאת אומרת, אין כאן, אין מה להוסיף, אין מה לחדש. אין מקומות חדשים שאפשר להגיע אליהם. זה דבר פשוט וברור, כן. אם כך היה, אז הדבר היה נגמר מיד. אז היו הכל רואים והכל יודעים. זה טוב וזה רע, לטוב טוב ולרע רע. אין שום המשך להנהגה כזאת. זאת הנהגה בלי המשך. כדי שיהיה המשך להנהגה, זה סוד הרגליים. כדי שיהיה המשך להנהגה, ישנם עוד שתי מידות. שתי מידות שהן נקראות רגליים. המידות האלה נקראות רגליים. הן מוליכות כאילו את הפעולה, את הגוף, את כוח הפעולה. הן מוליכות אותו ממקום למקום. זאת אומרת, מאפשרות לו להגיע למקום חדש. מקום שהוא לא היה במקום. אילו לא היה דבר כזה שנקרא דין בלבוש חסד או חסד בלבוש דין, אם לא היה דבר כזה, אז לא היה שום מקום לטעות, לא היה שום מקום לספק, לא היה שום דבר לתקן, והכל היה ברור וקבוע מאוד. מי שבחר בדרך הזאת, אז כל הימים מקרב את זה. מי שבדרך ההפוכה, אז הפוך. שוב, אין לאן להתקדם, אין לאן להמשיך. יש לאן להמשיך, משום שהדרכים מצטלבות והדרכים מתהפכות, וזה לא תמיד ברור. זה לא תמיד ברור. קורה שאדם צודק מאוד, טוב מאוד, וההנהגה הנראית איתו היא הנהגה רעה. זאת אומרת, קורה שיש טענה לאדם לומר לא כדאי להיות צדיק. ואמרתם מה נדברנו עליך, כמו שאומר הנביא האחרון, מה נדברנו עליך? אמרתם חלילה שב עבוד אלוקי, ומה בצע כי שמרנו אמרתו וכי הלכנו כדורנית. כדורנית, הולכים כדורנית בגללו מפני אלוקי. מה בצע כי שמרנו אמרתו? למה? בשם מה זה טוב? ואני כמעט נטלו רגליי פה טילים, ואני כמעט נטיו רגליי, כעין שופכו השוריים. כי קינאתי בהוללים, שלום רשעים אראה. כי אין חרצובות למותם, ובריא אולם, הם בריאים כמו שברים. מדברים על הרשעים עכשיו. הם בריאים כמו שברים, הולך להם, יוצא מן הכלל. והוא מקנא בהם, דוד המלך עצמו. מזמור לאחר. ואני כמעט נטיו רגליי כעין שפצו השורה, כמעט שסטיתי מהדרך, כמעט נטיתי מדרך הישר. מדוע? משום שהרשעים בעמל אנוש עיני מו, ואם אדם לא ינוגר לא מגיעים אליהם שום נגעים, הם בריאים חזקים. לכן אנחנו גאווה, הם מלאי גאווה, מלאי ביטחון, כמו שקוראים היום מקרינים ביטחון, והם חזקים, הם נראים בנויים לתלפיות, בנויים איתן, והוא מקנה בהם על פני השטח. אז הם נראים טוב יותר, והוא מסכן. הנה אלה רשעים משלבי עולם יזגו חי, אך ריק זיקיתי לבבי והרחץ בניקיון כפה. ריק לשב, הנה זיקיתי לבבי והרחץ בניקיון כפה, ואהי נגוע כל היום בתוך הכתיל הבקרים. הם, אם אדם לא ינוגר, ואני כל היום, ואהי נגוע כל היום בתוך הכתיל הבקרים. כל יום, אז אני מקבל עוד מכה, עוד מכה. כל היום נגוע, כל היום הולך כדורני. אני נזכה. כך אומר אסף, דוד, נביאים, נביאי השם. אם אמרתי אספרה כמו, זאת אומרת, אם אני אספר את זה בדיוק, אם אני אתאר את זה עד הסוף,
הנה דור בניך בגדתי. זאת אומרת, הוא נמצא, כמו שהמפרשים אומרים, הוא נמצא כאילו הוא מגיע עד סף בגידה החלילה. זה משהו נורא, זה משהו נורא. הכל נראה הפוך, הכל נראה בכיוון השני. והחשבה לדעת זאת, רציתי להבין את זה, אמר הוא בעיני. זה נראה לי עוול נורא והיום. אמר הוא בעיני. זה עוול נורא והיום. עוול זועק לשמיים. איך אפשר, איך להתאכן דבר כזה? זה עוול נורא והיום. חלילה יש כאן איזה צל כאילו של טענה כביכול על בורא העולם. אמר הוא בעיני. עד אבוא אל מקדשי קל, אבינה לאחריתה. עד שאני בא על המקדש, ועד אני מבין לאחריתה. אך בחלקות תשיב למה. אך בחלקות תשיב למה. היא פלטם למשהו עוד. כל הדבר הזה, זה בחלקות תשיב למה. כן? מפילים אותם פה לבור. מפילים אותם פה ל... כן? למקום שהם לא יוכלו לקום משם. כל אלה הבנויים לתלפיות. אלה שבטוחים, אלה שטוב להם, שנראה שטוב להם. בחלקות תשיב לה, בחלקות תשיב לה. כמו שברים שמפתמים אותם לפני השחיטה, והם לא רואים מה שנמצא שם, הם לא רואים את בית השחיטה שנמצא מאחורי קרנה כאן. איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות, כחלום מהקיץ השם בעיר צלמם דיזה. בקיצור, מה שכתוב כאן בפרק שלם, כל הצורה שבה הם נראים, איך הדבר הזה נראה פה בעולם, כל זה הוא חלום יאות, רחמנא ליצלן. אבל צריך לשם כך עוצמה רבה, כוח גדול, צריך לבוא אל מקדשי קל להבין להחליטה. אבל על פני השטח ההנהגה הזאת נקראת הנהגה של הוד. פירוש המילה הוד, כמו שדיברנו, כך מתבאר גם בדברי הגר"א, פירוש המילה הוד זה כביכול בורא העולם נראה כאילו מודה פה לרשעים. הוא נראה כאילו שהוא מתכופף לקראתה, לעומתה, כאילו שההנהגה היא מודה להם. זאת מידה. אליבא דאמת, ולאמיתם של דבר, אז הגילוי האמיתי של המידה הזאת הוא בדיוק ההפך. הגילוי האמיתי של המידה הזאת הוא שכולם יודו ויראו כביכול מי הצודק. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב היציצו כל פועלי עוות, את הלהישמדם עדי עד, זה איש בער לא ידע, זה כסיל לא יבין. אבל מי שכן יודע, מי שכן מבין, מי שכן יודע ומבין, אז הוא מודה על האמת. זה גילוי המידה האמיתית של הוד. אנחנו מנסים להבין, בקיצור, אנחנו מנסים להבין מה עניינם של הרגליים למידות האלה שנקראות נצח והוד. מה להם ולרגליים? במהם, כן, במהם מקבילות כאילו למה שנקרא רגליים. הם בתפקדות כרגליים. הפירוש, אין בהם שום דבר חדש, שום חידוש אין בהם, שום דבר חדש אין בהם. יש בהם אותו חסד ואותו דין שישנו במידות העקריות. החידוש שבהם הוא אך ורק בזה שהם חסד בלבוש של דין, או דין בלבוש של חסד. אבל הדבר הזה מעמיד את כל באי עולם בניסיון נורא והיום. ברגע שהדין מתלבש בלבוש של חסד, אז הנטיית הלב היא לראות שפה הטוב, פה הנכון, פה הבטוח, הצד הזה זהו הצד הנכון. ואני כמעט מתיו רגלי, כך אומר אסף, כן, מזמור לאסף, ואני כמעט מתיו רגלי, כמעט הרגליים, כן, מתמוטטות כאילו, הם כאילו נופלות, הם כאילו לא, זה לא הולך. לא הולכות ישר, כמעט נטיו רגליים. אלו הם הרגליים, הרגליים האלו הם, זה עניינם. הרגליים עניינם להביא את ההנהגה ולתת לה המשך, דהיינו לתת המשך להנהגה, המשך שיתגלה חסדו יתברך, יתגלה גם במקום שהפעולה על פני השטח נראית כדין, ודינו יתברך יתגלה גם במקום שעל פני השטח נראית חסד, חסד גדול. אלו הם הרגליים. ויגע בכף ירך יעקב, מלמדים אותנו רבותינו, ויגע בכף ירך יעקב, הוא נגע באותה כף ירך שהיא, וכאן הניסיון הגדול והניסיון הנורא, כאן קרה מה שקרה לאסף. כמעט נטיו רגליים. יש הרי דבר כזה, הדבר כזה קרה, הדבר הזה עצמו קרה אצל יעקב אבינו, ואני כמעט נטיו רגליים. הוא צולע על ירחו, כמעט נטיו רגליים, זה הפירוש. אני לא הלכתי ישר, אני זאת צליעה, צליעה, לא הליכה ישרה, לא הליכה נכונה. הליכה בצליעה, זאת לא הליכה בטוחה, זאת הליכה של כמעט נטיו רגליים. מגלים לנו רבותינו שכאן זה המקום, במקום הזה, בנקודה הזאת, כאן, כאן, כאן הייתה הנגיעה של שרו של עשיו ויעקב, ברגליו של יעקב, שזה הצלם אלוקים השלם, איש תם, שצורתו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. הוא נגע בכף ירך יעקב, באותה כף ירך, באותה כף ירך, שזה עניינה. הניסיון גם מראה כך, וכך זה בדרך כלל. כלל ישראל עומדים, עומדים, עמדו תמיד בכל הדורות, עמדנו בניסיון של צדיק ורע לו. צדיק ורע לו תמיד, כלל ישראל היה לנו, אולי היו כמה שנים שהיה טוב לכלל ישראל, אבל השנים הטובות היו מעטות, מעטות, מעט ורעים. כתוב יעקב שהוא ישראל סבא, שהמשך חייו זהו המשך החיים של זרעו. מעט ורעים היו ימי שני חיה, מעט ורעים, רובם רעים, שנים טובות ממש לכלל ישראל היו מעט מאוד, אם זה יצטרף לשנים בכלל אולי. בדרך כלל, כמו שרבותינו מלמדים אותנו, זה יצטרף לשעות ולא לשנים. היו שעות טובות, אבל כבר אומרים, כבר גילו לנו רבותינו, שזה אף פעם לא הגיע ליום אחד שלו. יום שלם, טוב, טוב, כמו שצריך להיות, עדיין לא היה בעולם. לא היום הראשון של הבריאה, גם לא יום מתן תורה, גם לא יום הקמת, גם לא יום הקמת המשכן, וגם לא יום בניין המקדש. אנחנו מחכים עוד ליום הזה. אבל עמדנו בניסיון הזה. צרות, כלל ישראל סבל צרות, סבל תמיד צרות, כן. בגלות, אנחנו בגלות מאז שאנחנו בגלות. המון זמן, המון זמן. סבלנו תמיד צרות, וכלל ישראל נשאר שלם, נאמן. נאמן. נשאר נאמן. הצרות האמיתיות התחילו, וזה כן. זה ידוע. הצרות האמיתיות יצאו. בזמן שנתגלה פנים חדשות, נתגלו פנים של רשע וטוב. נתגלו מרשיעי ברית, ונתגלו אופקים חדשים, צורות חיים חדשות, והם היו נראות כטובות יותר. זה טוב, הנה, טוב, הנה טוב, הנה טוב. וזה רשע, וטוב לו. כאן בניסיון הזה, כמעט נטעו רגלה, כעין שופכו השורה. גם דוד המלך באותו, נטעו רגליי ושופכו השורה, הוא לא לדבר על צדיק ורב, לא זה מה שאכפת לו, ראי נגוע כל היום. זה לא אכפת לו להיות נגוע כל היום, אכפת לו כי הוא מקנה בהוללים, הוא נגוע כל היום, והם אם אדם לא ינוגם. זה כואב. זאת אומרת, הכאב זה הזה לעומת זה, של מצבו שלו לעומת מצבם שלהם. לא מפריע לו. העובדה שהוא, הוא יכול להיות נגוע, הוא סובל, הוא סובל, הוא מוכן לסבור. כאן בירך הזאת, יעקב אבינו לא נפגע. אילו הירך הזאת בלבד הייתה נפגע, אז יעקב אבינו לא היה נפגע. הירך שנפגעה באמת, זאת הירך של מה שנקרא הוד. מה שנקרא שכלפי הרשעים, כלפי כל מרשיעי ברית, כלפי כל מי שצריך להיות, כן, מי שנקרא רשע באמת, כל מי שמייצג את כל משהו ההפך הגמור מאמת, ההפך הגמור מאמת וההפך הגמור מטוב, והולך לו טוב לו, זה ניסיון נורא. זה ניסיון נורא, זה ניסיון שעליו כתוב בפסוק ואני כמעט נטעו רגליי. כאן נמצאת צליעה בכלל ישראל, ואני כמעט נטעו רגליי, יש כאן צליעה. כמעט נטעו רגליי פירושו, כן, צלעתי לרגע. גם יעקב אבינו צלע לזמן מה, זמן קצר, רגע, פה ישנה צליעה. ברגע של צליעה אז יש אפשרות מאוד מאוד קרובה של מעידה כמובן, כן. אז אפשר למעוד, ליפול. כאן שורש כל הנפילות, באותה צליעה, באותה מעידה, באותו מה שנקרא כמעט נטעו רגליי. שם נמצא הניסיון הקשה, הניסיון הכבד, הניסיון שמפיל בפח. הניסיון שאיש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועליה. אבל האיש בער לא רואה את על איש עמדם הדעת. עד איפה הגבול של איש בער שלא ידע? אנחנו בצד הזה של הגבול. איש בער שהוא לא ידע, אותו כסיל שהוא לא יבין את זאת, אותו בער ואותו כסיל, הם אסף ודוד בעצמם, שהם אומרים על עצמם אני כמעט נטעו רגליי כי עין שופכו השורה. כאן בניסיון הזה קשה מאוד לנו. נגע בצדיקים וצדקניות שעתידים לה ויגע בכף ירך יעקב, כתוב על זה לחזר, נגע בצדיקים וצדקניות שעתידים לעמוד ממנו בדורו של שמד, בדורות של שמד, או בדורו של שמד. בדורות של שמד זה דורות כאלה שרובם לא יעמדו בניסיון, אבל בקומה של יעקב נשארה שארית שכן תעמוד בניסיון, בדורות של שמד. אנחנו רואים את זה בעינינו. אנחנו היינו מוכנים לסבור כל צרה אפשרית. נתבונן כל אחד בעצמו. היינו יכולים לסבור צרות. אבל אנחנו בשום פנים ואופן לא יכולים לסבור צרות בשעה שהשכן שלנו מציע אלטרנטיבה והיא פותרת את כל הבעיות האלה. אין שום צרה, גמור. בזה קשה לנו. זה ניסיון. כמעט, רחמנא ליצלן, כמעט נטעו רגליי. זה כאן רחמנא ליצלן, כאן הניסיון נורא. צדיק ורע לו, היינו עוד מסתדרים עם הרגל של צדיק ורע לו. קשה מאוד להסתדר עם הרגל של רשע וטוב. הרגל הזאת שולה, רשע וטוב לו, כאן נמצא את הצליח. יש כאן משהו שמראה באצבע שזאת הדרך הנכונה. לכן הנקת מו גאווה, מי נראה טוב יותר? מי נראה טוב יותר? מי נראה חזק יותר? מי נראה מבוסס יותר? מי נראה איתן יותר? מי? איך אתה נראה? לא מכירים את זה? כי הלכנו כדורנית נתנאלו. כאן ניסיון נורא והיום, כאן צריך להיות תפיסה, כאן צריכה להיות תפיסה במה גדלו מעשיך השם. מאוד עמקו מחשבותיך, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זה. וכאן צריך להעמיק מאוד כדי לתפוס שבפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי אבן, זה להישם דם עד יד. המשל המפורסם של החפץ חיים, ידוע, משל מפורסם. והענישו אדם ושמו אותו בכיכר השוק בתוך תא של זכוכית וגזרו עליו מיטת רעב, ואנשים באים ורואים איך האדם הזה נמק והולך במיטת רעב. עובר אדם ורואה אותו אוכל בשר, בשר נתח גדול של בשר. זה נידון למוות ברעב? אז מסבירים לו שאת הנתח הזה הוא חתך מתוך בשרו, חתך את רגליו, רוצים נתח של בשר והוא אוכל אותו. אז כל מי שרואה אותו אוכל בשר וקנה בו, משל של החפץ חיים ידוע. הם אוכלים, אבל צריך להתבונן, להתבונן. הם אוכלים את בשר עצמם. הכסיל חובק את ידם. הוא עושה תנועה שהוא כאילו מחזיק בה את כל העולם כולו. אבל החכם מכל אדם מגלה לו שהוא בסך הכל חובק את ידה ואוכל, ונדמה לו שהוא אוכל את טוב העולם. אבל החכם מכל אדם מגלה לו שהוא אוכל את בשרו. הכסיל חובק את ידה ואוכל את בשרו. הוא חובק, נדמה לו שהוא מחזיק עולם ומלואו, הוא מחזיק את ידיו בעצמה, יותר מזה אין שם. והוא אוכל את חלב הארץ, כן, הוא אוכל את כל טוב העולם, אוכל את צרו. כאן נמצאת הצליעה של יעקב. כאן, במקום הזה נמצאת הצליעה של יעקב. על זה, על זה, על הניסיון הזה, אלו הן דורות של שמד, שכאן קשה לעמוד בניסיון. כאן, הניסיון הזה הוא ניסיון קשה. את המערכת הזאת, המערכת שנקראת רשע וטוב לו, זאת אומרת, אדם יוכל להסתדר בעולם עם רשע. את המערכת הזאת, זה צריך לדעת ולזכור היטב, את המערכת הזאת חידשה יוון בעולם. זה חידוש של יוון בעולם. כך ננסה להבין. לפני שהגיעה הקליפה הזאת לעולם, לפני שהיא ירדה, אנחנו היום, ברור לנו שמה שאנחנו מבינים היום, זאת ההבנה הפשוטה, וזהו השכל הישר. זה דבר פשוט וברור. ההבנה הפשוטה שלנו היום, והשכל הישר שלנו היום, הוא בשורש הדברים, העקמימות הגדולה ביותר שנולדה בעולם. הדברים כפשוטם, בצורה התחלתית, כן. עד שהגיע יוון לעולם, לא הייתה מציאות כזו שהעולם יתפס בלי קשר למעלה. אין מציאות כזאת, אין אפשרות בכלל לתפוס עולם בלי קשר לבורא, למשהו שלמעלה. רחמנא ליצלן, אז היו עבודות זרות, ועבודות זרות גם הם שורשם בה. גם אנחנו קוראים לבורא העולם אלוקי האלוהים, השני חול, כמו שכתוב בראשון. גם אנחנו קוראים לבורא העולם אלוקי האלוהים, השני חול, כמו שכתוב בראשון. הגמרא בסוף מנחות אומרת, וכאולי אלוקה דאלוהי, כולם, כל הבריאה כולה, כל הבריאה כולה, כולה שייכת, כולה, בכל מקום מוכתר מוגש בשמי, כמו שכתוב, עוד כשהייתה נבואה בעולם, עוד לפני יוון. יוון הביאה לעולם את המציאות הזאת, לנתק את המציאות משורשה. זאת מציאות שלא הייתה קיימת. לא היה דבר כזה, גם לא ייתכן שיהיה דבר כזה. אין הדעת סובלתו. מאיפה? מאיכן? מאין? החוכמה מאין? תימצא. איך הדבר נתפס? איך זה ייתכן? איך אפשר? זאת אומרת, איך אפשר לתפוס מציאות בלי המציאות השלימה האמיתית שהיא מקור ושורש לכל מציאות שהיא בעולם? הדבר פשוט לא ייתכן, הדעת לא תופס, הדעת לא סובלת דבר כזה. זה דבר שהוא נוגד את שורשי הדעת, זה דבר שהוא לא יתאפר. הביאו לעולם, הולידו בעולם מין מערכת כזאת שהיא מין מערכת שתופסת שלימות, תופסת טוב, טוב בלי קשר למעלה. זה דבר שלא היה מעולם, וזה גם לא ייתכן שיהיה. זה גם פשוט לא ייתכן שיהיה דבר. ננסה להבין. ננסה להבין היטב. יש לנו מושג טוב. מה זה טוב? נעים. ערב. טעים, כדומה. מה פירוש המושג טוב? איך מוגדרת? המילה טוב. נרצה להגדיר. מה זה טוב? מה פירושו? כל אחד יודע מה זה נקרא להרגיש טוב. כל אחד יודע. כל אחד נדמה שיודע. מה נקרא להרגיש טוב? מה זה נקרא להרגיש? הטוב נתפס כמלאות, כשלמות, דבר שלם, דבר מלא, דבר שלא חסר לו כלום, הוא נמצא בכל מילואו, ומתקרב עד כמה שאפשר לשלמות הווייתו, לשלמות מציאותו, זה נקרא טוב. זאת ההגדרה של טוב, כפי הנראה. ככה ככה מרגיש כל אחד. הרגשה טובה הפירושה שלא חסר לי דבר. יש כל מה שאני צריך. נאמר שנדמה לי לרגע שלא חסר לי דבר. או על הדברים האחרים אני לא חושב עליהם כרגע. טוב לה לאותה בריאה, באותו רגע. זה פשוט דבר בלתי אפשרי. זה פשוט דבר בלתי אפשרי. אין כזאת מציאות. אין כזאת מציאות. זה לא ייתכן. המציאות כשלעצמה תופסת את עצמה תמיד, בכל מצב, כחסרה. אני מדבר פה על מציאות האדם. האדם חייב, מצד השכל הישר, השכל הנכון, חייב לתפוס את עצמו כמציאות קטועה, כמציאות חסרה, כמציאות ש... אין לה שום, לא ייתכן טוב בלי קשר. התרבות הזאת, התרבות שירדה לעולם, רחמנא ליצלן, התרבות שירדה לעולם, מנתקת אותה, את כל המערכת, את כל ה... את כל העולם דילמטה, את כל העולם שלנו, מנתקת אותה לגמרי מהעליונים, מנתקת אותה לגמרי משייכות לבורא, בלי שום קשר, בלי שום שייכות. זאת מערכת שיכולה להתמלא כאילו מחולייתה. היא נמצאת בתוך מערכת שהיא מסתדרת זו עם זו, חלקיה משלימים זה את זה. זאת תרבות יבן. תרבות יבן באה לפתור את כל סדר העולם מתוך עצמו. אין כאן שום דבר שקשור למעלה, לא מתכוון למעלה, לא בא מלמעלה, הסדר לא מגיע משם, הדבר מסתדר מתוך עצמו. אתה מחפש שלמות, תחפש את כל מערכת הקשרים של הדבר הזה ושם תמצא את שלמותו. רחמנא ליצלן, רחמנא ניצלן מהידעת. זאת הכפירה האמיתית. התורה הקדושה רומזת, וזה רמז נפלא לעניין חנוכה. התורה הקדושה נותנת לנו רמז נפלא מאוד, נפלא מאוד, להתבונן בדבר. לשדר את הנרות כדי שיהיו מוכנים שהאור יחול עליהם, נקרא בלשון התורה הטבה. למה כתוב ועשתה את ציפורניה ולא והטיבה את ציפורניה? אני נוקד דוגמה קיצונית. למה זה לא כתוב בשום מקום אחר? למה זה בשום מקום אחר לא כתוב? להכין דבר למלאכתו, למה זה נקרא הטבה? מכינים דבר כדי שיהיה מוכן, שאפשר יהיה להשתמש, אפשר יהיה לצרף אותו, להשתמש, להכיל עליו את האור, שאפשר יהיה להדפיס עליו את האור, שהאור יתפס. לזה קוראים הטבה, הטבת הנרות. גדולה מזו כתוב ברמב"ם, כידוע, בלכות מידים ומוספים, שהדלקת הנרות כתוב ברמב"ם זוהי הטבתם. זה גמר ההטבה. מה לזה ולהטבה? מה זה הטבה? לעשות דבר טוב? אם כן, אז כל עשיית כלי זה דבר טוב. אז כל הטבה, כל הכנה שצריכים לעשות, צריכה להיקרא הטבה. כאן דווקא במקום הזה התורה מלמדת אותנו מה הוא טוב. יגיד לך מה טוב. טוב פירושו עד כמה שהדבר מוכן להצטרף שיחול עליו האור מלמעלה. זאת אומרת, עד כמה שהוא מתחבר לאור, עד כדי כך אותו. זאת ההטבה האמיתית, זה נקרא להיטיב. מתי טוב לאדם? בזמן שנעשתה בו הטבה. זאת פתילה. זאת פתילה שמוכנה לקבל את האור. זה טוב. בגרא כתוב, אני מצרף שני דיבורים של הגרא משני מקומות. פסוק בספר משלי כתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב. בלא דעת נפש לא טוב. במקום אחר בגרא, לא בתירוש משלי, במקום אחר בגרא כתוב, שנפש זה ראשי תיבות נר פתילה שמן. זה נפש. הנר זה הכלי, הפתילה זה הדבר שעליו נתפס האור, והשמן זה דרכו. הנר זה הכלי שבו שמים את השמן, נר, פתילה, שמן. זה נקרא נפש. כך אומר הגמרא, זה פירוש המילה נפש. עכשיו הפסוק מאיר, גם בלא דעת נפש לא טוב. נר, פתילה, שמן. נר, פתילה, שמן, צריכים הטבה. ההטבה היא בלא דעת נפש לא טוב. גם בלא דעת נפש לא טוב. נבין. מי שהוליד בעולם, מי שהוריד לעולם, הביא לעולם את האפשרות של הניסיון הנורא הזה, הנורא הזה, של רשע וטוב. הוא הסתדר עם זה, רשע וטוב. זאת אומרת, מין מערכת אחרת של טוב. מין טוב כזה שהוא לא מסוג הטבת הנרות. מין טוב אחר. זה מין טוב שנקרא בלא דעת. מה שלדידן זה נפש לא טוב. מין כזה של טוב, מי שהוריד אותו לעולם, זה אותו מלאך באותה נגיעה בכף ירח יעקב. הוא הביא לעולם את המציאות הזאת, את המציאות הזאת, את הצליעה של יעקב. כאן יעקב צולם. כאן, זאת הנקודה החלשה. כאן נמצאת הנקודה החלשה. כמו שכתוב בפסוק, נשבר, מי שלא תופס את המה גדלו, מאוד עמקו, כן, מחשבותיך, מי שלא תופס את זה, אז כמעט נטיו רגליי, כי עין שותקו השורה. מה לעשות? כאן זה ניסיון חמור, ניסיון נורא, כאן זה קשה מאוד, קשה מאוד. לראות כביכול, שכביכול בורא העולם בעצמו, בורא העולם בעצמו, מודה להם לראשם. לראות את זה, איך אפשר לראות את זה? כי יכול בורא העולם עצמו מודל. הוא הולך איתם בכברת דרך, בכברת דרך ארוכה. הולך איתם יחד. הוא נראה כאילו הוא מסכים איתם. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו מסכימים. מה נעשה? מה נעשה? אנחנו תמיד הרי הולכים אחריו יתברך. כשהוא עושה לנו צרות, אז אנחנו גם מאמינים. מאמינים בו כשהוא עושה לנו צרה. אבל כשהוא הולך איתם, הוא הולך איתם. זאת צרה נורא. זה ניסיון נורא והיום. כאן נמצא הניסיון שהוא כמעט נטיו רגליו. כעין שופכו השורה. כאן על צורת אדם של יעקב אבינו בעצמו. אז כאן הייתה צליעה. כאן הייתה צליעה. כאן יעקב צלה כמעט נטיו רגליו. הניצחון ויזרח לו השמש ויבוא יעקב שלם עיר שכם. נתרפא מצליעתו, כמו שכתוב ברש"י, כמו שחז"ל אומר, נתרפא מצליעה, אותה צליעה הוא נתרפא מצליע. יצאנו בפועל בעולם. הפעם הראשונה שנשרו מכלל ישראל, נשרו מכלל ישראל בני אדם. תמיד היו ניסיונות ותמיד היו פיתויים, אבל המערכת הזאת שאנחנו חיים רחמנא ליצלן איתה עד היום הזה, מה שנקרא מתייוונים, מתייוונים כמעט נטיו רגליי כעין שופכו השוריים. רגליים צולעות, לא הולכות ישר, הן הולכות למקום שלא צריכים ללכת. מתייוונים. זאת הייתה הפעם הראשונה שכאילו הוצאה לכלל ישראל אלטרנטיבה שאפשר להוכיח שהיא הולכת. להוכיח, זאת אומרת הוכחה של חמש דקות. אפשר להוכיח שהיא הולכת. תנסה ותראה. בוא תראה. היו כאלה שבאו, הלכו, ועל פני השטח, קצת, הלכה. כאן התחילה התומעה הזאת בכלל ישראל. כלל ישראל היה נקי וטהור, היה שלם. אבל הדבר הזה, הרי כל אחד מבין, אם ישנה תופעה כזו, אם ישנה תופעה כזו, התופעה הזאת היא מהצליעה של יעקב. במקום שיעקב אבינו שלם, כלל ישראל שלם. במקום שיעקב אבינו בכבודו בעצמו צולע לרגע, אבל הוא צולע קצת, כאן מקום החיסרון בכלל, כאן מקום התורפה, כאן כמעט נטיו רגליי, כאן אפשר ליפול, רחמנא ליצלן. להפך, משום שאנחנו מאמינים בבורא, משום שאנחנו רק אחריו הולכים, אז הוא כאילו חלילה רחמנא ליצלן, אבל זה נראה שאנחנו הולכים אחריו והוא מוביל אותנו בדרך לא נכון, הוא מראה לנו איפה נכון, אנחנו הרי רק אחריו הולכים. כמעט נטיו רגליי, כמעט שהלכתי למקום לא נכון. איך בן אדם, איך אדם מישראל הולך למקום לא נכון? הרי הוא הולך אחרי השם. איך הוא מגיע למקום לא נכון? איך הוא מגיע לנתיבות הכלכלות? הוא מגיע למקום לא נכון משום שישנה מידה כזאת שהולכת לשם. זה נראה שזה הולך שם. וכאן הניסיון הנורא והיום, הנורא והיום. זה באמת ניסיון. זה ניסיון קשה, זה הניסיון. ולא דעת נפש לא טוב. הגמרא כתוב, הגמרא במסכת ברכות בדף נ"ח, על הפסוק לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח, ההוד. אז וההוד כתוב בגמרא במסכת ברכות בדף נ"ח. הגמרא דורשת את הפסוק הזה כולו. איפה נתגלו המידות האלה בכלל ישראל במשך הזמן? וההוד כתוב בגמרא, זו מלחמת נחלי ארנון. מה קרה שם? באותה מלחמת נחלי ארנון, אז היו אמוריים מתחבאים ככה. רש"י אומר, חז"ל הרי אומרים את זה במדרש, רש"י מביא את זה גם בחומש, היו אמוריים מתחבאים מאחורי הערים ורצו להרוג בישראל כשהם עוברים. וכביכול בורא העולם דיבק את הערים זה בזה, דיבק את הערים זה בזה, ו... וכלל ישראל לא ידעו מזה, לא ידעו מזה, עד שהבאר שהלכה יחד איתם והציפה את פגריהם ואת ה... את אותה, את הדם ואת ה... בקיצור, כמו שכתוב, הבאר גילתה את זה, הבאר, אותה באר הציפה את ה... לולא הבאר הדבר הזה לא היה מתגלה. זה נקרא והרות פירוש, פירוש למדנו המידה הזאת במידותיו התברך שנקראת והרות, פירוש הדבר שההנהגה מתנהגת על פני השטח בצורה רגילה לגמרי. אם רוצים לעמוד על הדברים, אז צריכים עומק. מה גדלו? מאוד עמקו מחשבותיך. מה גדלו מעשיך? מאוד עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע, אוכסי לא יבין את זה. בפרוח רשעים כמו את זה. לא רואים, לא רואים איך שההנהגה הרגילה כוללת בתוכה את העיבוד של כל רשע. את ההכרעה של הטוב כנגד הרשע. את זה לא רואים. רואים את זה רק דרך הבאר. הבאר מציף את זה על פני השטח, והבאר מגלה את זה. וההוד זו מלחמת נחלי ארמון. וההוד זו מלחמת נחלי ארמון. אין, הדבר הזה לא נתפס בלי מימד חדש של עומק, בלי מערכת חדשה, מערכת אחרת של דעת. אותה דעת שכתוב עליה בפסוק בספר משלי, גם בלא דעת נפש לא טוב, אותה דעת היא הכרחית כדי שהדבר הזה יתפס. מאוד עמקו מחשבותיך, איש בר לא ידע, אוכסי לא יבין את זה. המפרשים כבר שואלים, הפסוק הרי סותר את עצמו, אומר האישה לסעיף, יש לך סתירה בפסוק, אתה אומר איש בר לא ידע, אוכסי לא יבין את זה, איך אמרת מקודם שמה גדלו ומאוד עמקו מחשבותיך? אם זה מאוד עמוק, אז מי שלא מבין את זה, מישהו, אז זה מי שלא מתעמק מאוד. אבל איך אתה יכול להעמיד זה לעומת זה? מה גדלו מאוד עמקו מחשבותיך? מי שלא מבין את זה, אז לא שהוא לא מבין ממד חדש גדול של עומק, אלא הוא איש בר, הוא כסיל. על כוחנו שיש כאן צורה חדשה של דעת, יש צורה של דעת שכמה שלא נתבונן בה, כמה שלא נתעמק בה, וכמה שלא נהיה שלמים בה, אז אנחנו עדיין בער וכסיל. מי שרוצה לעמוד על מאוד עמקו מחשבותיך, מה גדלו מאוד עמקו מחשבותיך, הוא צריך להגיע לאותה דעת שבלעדיה הנפש לא טוב. זאת דעת מסוג אחר, זאת דעת שהיא תפיסה אחרת, היא מערכת אחרת, זה משהו חדש. בתוך מערכת הדעת הרגילה, מי שלא לוקח, מי שלא מקבל, מי שלא תופס מימד חדש של דעת, תפיסה אחרת בכל עניין, תפיסה אחרת בכל עניין התפיסה, דעת אחרת, דעת אחרת, אז הוא בלא דעת נפש לא טוב. מימד אחר של תפיסה, צורה אחרת של גישה. אי אפשר בשום פנים ואופן אי אפשר להגיע לזה מתוך הניסיון, משום ששום ניסיון בעולם לא יראה את מה שקרה בין ההרים במלחמת נחלי ארנון. שום ניסיון בעולם לא יראה את זה. אפשר לדעת רק מתוך הבאר. הבאר היא זאת שמראה את הדבר הזה. זאת אומרת, את מידת ההוד לעמיתה מראה הבאר. והבאר כידוע זאת הדעת האמיתית, זאת התורה שבעל פה, זאת הבאר. הועיל משה באר את התורה. זאת הבאר, הבאר, הבאר הגדולה. זאת הבאר, אבל האבן גדולה על פי הבאר. צריך המון כוח, המון כוח צריך כדי לגלול את האבן מעל פי הבאר ולהגיע למים שבתוך הבאר, למה שהבאר אומרת, למה שהבאר מגלה. בלי הבאר הזאת אז אנחנו נמצאים ב בצליעה של יעקב, שהיא החלק הפגום של מידת ההוד. החלק השלם של מידת ההוד מתגלה בבאר. זה מה שמתכוון לפי ערכים, לפי נמיכות הקומה שלנו. זה מה שאנחנו יכולים להבין מתוך דברי האריז"ל, שהניצחון הזה זה היה תיקון לאותה מידת הוד שנפגמה בנגיעה של אותו שר של עשיו בכף ירד ים. שוב, מידת ההוד לעמיתה, מידת ההוד כמו שהיא באמת, היא רק למי שמוכן באמת להודות על האמת. אצלו מידת ההוד מדוקה. כל מי שמידת ההוד שלו מכוונת לכיוון ההפוך, זאת אומרת, לגלות איך המציאות מודה לו, כאן זה הזה לעומת זה, בין הוד מתוקן להוד פגום. אפשר לצאת החוצה ולשאול כל אדם ואדם, זה הדבר הטבעי ביותר. כל אדם מתפאר במה שיש לו, מתפאר, מתגאה להראות כמה הולך לו, כמה טוב לו, כמה הולך לו. כך כל אדם מראה את עצמו. איש בעל לא ידע וכסיל לא יבין את זה. כך נראה הוד פגום, הוד להבל דמה, הוד פגום. ההוד האמיתי הוא בדיוק הפוך. אדם צריך לכוון את עצמו להודות לאמת, להודות על האמת. האדם צריך לכופף את עצמו כלפי האמת, לכופף את עצמו למציאות האמיתית, ולא לנסות לכופף את המציאות אליו. זה הניסיון שכל באי עולם עושה. כל אדם באופן טבעי, ברגע שהוא נראה שלא הולך לו, אז הוא מרגיש את עצמו כאילו נעלם. מה הוא השם? מה הוא השם? אבל הוא נעלם. ביש מזל, לא הולך לו, הוא אחד שלא הולך. אחד שלא הולך. לכן כל אדם משתדל להראות כמה שטוב לו, כמה הולך לו, כמה הוא חזק, כמה הוא איתן. לכן הנקטנו גאווה, יעטוף שיט, חמאס לנו. מה זאת אומרת? הדברים ידועים. הדברים ידועים. זהו ההוד המזויף, זהו ההוד שהוא הצליעה של כלל ישראל. זהו ההוד של נטיו רגליים. זהו השקר הגמור. השקר, זאת האי עמידה בניסיון. זאת ההליכה בכיוון נגדי, בכיוון הפוך. ההוד האמיתי מחיה. שהאדם יהיה מודה על האמת. אם זה כך, אני כפוף למציאות האמיתית. שום מציאות לא כפופה לי. זאת מידת ההוד לאמיתה. מודה על האמת. מודה על האמת. כל הודעה היא השתחוויה, וכשאדם מודה על האמת אז צריך תמיד למצוא אדם שהוא קורע ומשתחווה בפני האמת, מבטר את עצמו בפני האמת, לא מעמיד את עצמו תמיד על רגליו ומראה כמה שכל המציאות כולה מצטרפת אליו, כמה שהיא נכנעת לו, כמה שהמציאות נשמעת לו. כאן בשני המקומות האלה, בשתי הצורות האלה, כאן נמצא הניסיון. או נטיו רגליים, או באמת, כמו שצריך להיות. רגלי עמדה במישו. רגלי עמדה במישו. יעקב אבינו, אחרי שהוא, אנחנו לא מצאנו בדיוק מתי הוא הזמן שיעקב אבינו נקרא ישורון. אבל זה בוודאי, אחרי שהוא נתרפא מצליעתו. הצליעה היא הטיה, זה פירוש צליעה. צליעה זה נטייה מקרא יושב. אחרי שהוא נתרפא מצליעתו, אחרי שהודו לו על השם ישראל, אז יש עוד דרגה יותר גבוהה. הדרגה הנוספת נקרא שהוא נתרפא מצליעתו, אז הוא נקרא ישור. ותזרח לו השמש ויבוא יעקב שלם, אז הוא נקרא ישור. זה מה שרציתי לבאר היום, העומק, המימד הנוסף שאנחנו חייבים הטיפול שאנחנו צריכים לטפל בחג הזה. מהי מצוות היום של החג? מצוות היום, אנחנו עסוקים בהטבה. זאת מצוות היום, אנחנו עסוקים בהטבה. וכשאנחנו עסוקים בהטבה, זאת הדעת שאיתה הנפש טוב. להתקיים בנו נקרא שכתוב, רגלי עמדה במישור במקהלים עבריך השם.